מהי פרשת השבוע? ושלח פרעו את בני ישראל. יפה מאוד. סוף סוף פרעו הרשע העקשן הזה נשבר ומשלח את בני ישראל מארץ מצרים. אבל כשעם ישראל יוצא ממצרים, מודיע לו המודיעין לפרעו, תשמע, נראה לי שעם ישראל לא יודע את הכיוון. בני ישראל מסתובבים, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. ולכן, אף שכבר שחררת אותם, ואף שכבר הם יוצאים ממצרים, הם נמצאים כעת חונים על שפת ים סוף, כשהם נבוכים ולא יודעים את הדרך. זו הזדמנות פז לגמור להם על כל מה שהיה בעשרת המכות, לסוף לקחת הצבא המצרי שעד עכשיו לא התערב כלל כלל, לסגור אותם ולהשמיד אותם. ואכן באמת פרעו מאמץ את ההצעה הזו, ויקח פרעו את כל הצבא הטוב שלו, תגמל אותם היטב היטב כדי לתמרץ אותם, והם רוצים אחרי בני ישראל. בני ישראל מדובר אנשים, נשים, וטף, אין צבא. הם דור עבדים שנגאלו זעתה ממצרים, והם רואים את הצבא המצרי רודף אחריהם, ויראו, מטבעת הרים פחדו, ואז הם צועקים, מה לעשות? כי חלק מהם אמרו, בואו נרים ידיים ונקנע ונחזור למצרים, אין מה לעשות, כי אחרת זה התאבדות. חלק מהם אמרו, לא, אפילו שאין אנו צבא, יש כאן אבנים, יש כאן כל מיני דברים, נלחם באבנים, הם בצבא שלהם, עד שלמות, זה מה שיש, לא נקנע. וחלק אמרו, לא, בואו נכנס לים, מוטב להתבע, להתאבד, מאשר לחזור לקור הברזל מצרים. כך התפלגו הדעות בקרב בני ישראל שהיו אז, ומשה רבינו מתפלל השם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. כלומר, מה אתה כעת מתפנה לתפילות? תגיד לעם ישראל שיכנסו לים. זה דבר מאוד מוזר, לומר לעם שהם נשים, אנשים וטף, להיכנס לים. אפילו צבא לא מכניסים אותו לים, אלא אם כן יש לו אמצעים, כמו שחקורים חצו את עלת סואף, אחרי שעצו רפסודה, שגרמה להם שהם חורים מחצות, אבל סתם ככה צבא, אפילו שהם צבא ואפילו בחורים, מי ייכנס לים? מה יעשו בים? יתבעו? מה הם יכולים לעשות בים? והקדוש ברוך הוא אומר לו, כנס לים, ואתה הרי מתמקתך, הרי יש לך מתה, על הים, ובקעהו, ואתה תראה שיהיה לך יבשה, והעם ייכנסו ביבשה, בתוך גושי מים אדירים. זה נס, זה לא דבר רגיל. אכן משה רבינו אומר להם להיכנס לים, וכולם נרתעים, יש אומרים שבנימין קפץ ראשון, יש אומרים שנחשון קפץ ראשון, נחשון משבט יהודה, ואיך שלא יהיה, הוא הרים את המטה, ואז הים נקרע לשנים עשר גזרים, לשנים עשר שבילים, וכל שבט הלך ביבשה בין גושי הקרחים שנוצרו שם בים סוף. ביבשה הייתה יבשה, לא בוצית, ישרה, והלכו אנשים, נשים וטף, כל שבט בשביל אחד. הצבא המצרי נדהם, הוא רואה כשעם ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, זה ים זה יבשה. אז הוא אמר, אם ככה, גם אני עם המרכבות שלי, אני אוכל להיכנס, אם הם יכולים להיכנס, אני על אחת כמה וכמה. הם נכנסים, ואז כל גושי הקרח נופלים עליהם, ולעוד אלה מתמסמסים, והם טובעים, וכולם טובעו. בני ישראל הצליחו לצאת אל הצד השני, לא מגדה לגדה, אלא באותה גדה יצאו בצד השני, ואילו המצרים טובעו, לא נשאר מהם אף אחד. עדיין בני ישראל שכל כך סבלו וכל כך סובלים, אז מטבע הדברים הם מאוד מאוד פחדים, והם לא יודעים אולי הם יצאו מפה, אולי הם יצאו משם. כך דרכו של כל אדם שיש לו תספיך של רדיפה ופחד, כי הוא סבל בחיים שלו. ואז הים פולט את הגביעות המצרים, של המצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. ראו את כולם נפלטו והם נמצאים על שפת הים מתים. ואז שימו לב, התגובה הטבעית של עם שניצול מהשמדה המצרית, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, הוא שר שירה נפלאה מאוד מאוד. זו הסיבה שהשבת שבה קוראים פרשת בשלח מכונה במסורת שבת שירה, כלומר שהנה יש כאן שירה שהפכה להיות מעין המנון של העם היהודי. כל יום בבית הכנסת אנחנו אומרים את שירת הים, כל יום, לא רק פרשת בשלח, אלא כל יום. השירה הזו הפכה להיות שירה של אמונה, שירה אמונית. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, ואילו מרים, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצא יחד עם בנות ישראל במחולות. הייתה זו שמחה לאומית אדירה שכולם השתתפו, שערי עם ישראל ניצל מהשמדה ודאית, מהשמדה ודאית. וזו ישירה של מה שאותם אנשים, אבותינו, שכאמור חסרי בית, חסרי צבא, חסרי כל, חסרי כל, פליטים שהם גורשים ממצרים. והנה יש לנו שירה אמונית שמלווה אותנו למעלה מ-3,500 שנה עד היום הזה. אבל אנחנו צריכים לדעת, ההיסטוריה היהודית יש לה עליות ומורדות, אבל האמונה צריכה להיות החותם שלנו. בלעדי אמונה העם לא יכול להחזיק מעמד. כי מה לעשות? עם ישראל הוא עם שיש לו הרבה אויבים. צור, אנחנו אמורים לקרוא בהפטרה על פרשת בשלח את שירתה של דבורה הנביאה. דבורה הנביאה הייתה בתקופה שנקראת תקופת השופטים. יהושע בן נון. יהושע בן נון היה תלמידו של משה רבינו, והוא אשר קיבל את המנהיגות אחרי משה רבינו, והוא אשר הכניס את אבותינו לארץ וכבש את הארץ והנחילה לאבותינו ל-12 שבטים. דעקה, עם הסתלקותו של יהושע בן נון לא נמצאה מנהיגות ראויה שתמשיך את דרכו, ונמצאנו במשבר מנהיגותי. ואז מה יצא? במקום שעם ישראל יהיה מלוכד כמו שהיה מלוכד בימי יהושע, הפך להיות עם ישראל שבטים שבטים, וכל אחד דאג לנחלה שלו, ולא היו מלוכדים תחת מנהיגות שהיא מובילה ומחדת את כל העם, וגם רואה את האינטרסים הלאומיים ולא רק השבטיים. והנה קוראים את המפה, יבין מלך כנען, הוא רואה שהעם אשר כבש את ארץ כנען, דיינו עם ישראל, נמצא משבר מנהיגותי מאוד מאוד גדול. הוא מנצל את המציאות הזו, ואז הוא שולח את סיסרא עם צבא אדיר כדי לחצות את ארץ ישראל מטבריה עד חיפה דרך הר תבור. ואז הוא מחלק בין החלק האלי הצפוני ובין החלק הדרומי במטה, והוא בצורה כזו יגרום לכך שהכיבוש של יהושע ילך לאיבוד, כל הפירות האלה ילכו לאיבוד. זו הייתה המגמה שלו בניסיון שלו לבוא ללחם. דבורה הנביאה, אישה שופטת, מנהיגה משכמה במעלה, קוראת מול הסכנה הלאומית הזו שכל כיבוש ארץ ישראל ירד לטמיון, ומי יודע גם מה יעלה בגורלנו. והיא מוצאת אחד שראוי להנהגה, קראו לו ברק בן אבי נועם, ואומרת לו, תשמע, בוא תצא למלחמה, מלחמת מגן, על מנת להגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל. ברק ונביא נועם רואה שהדברים לא פשוטים, כי לפני כן דבורה שלחה לשבט מסוים, מנהיג מסוים שקוראים לו מרוז, ואמרה לו בואו נתלכד ונצא למלחמת מגן. אמר סליחה, לא בשבילי, אני לא איש מלחמות, לא מוכן. נדדה אותו כי אמרה מה זה קשור, זה לא מלחמת ברירה, זה מלחמת מגן. הוא לא הסכים. ברק בן אבינועם רואה שיש אנשים שלא מעוניינים להשתתף, אז הוא אומר אני לבד לא יכול לצאת, אם את תצאי איתי בבקשה, אם לא לא. הסכימה. ואכן באמת, כיצד אפשר להתנהג וללחם נגד צבא אדיר של מלך כנען, יבין מלך כנען, אשר בראשו עומד סיסרא, ויש מה שנקרא הרצון הלאומי לחיות, להישרד, ויוצאים במלחמת חירום, למרות שאין צבא, הם עולים על ג'אברים, ויורים חיצים, וזורקים אבנים. זה לבד לא יכול להכריע צבא משוריין, כמו של צבא כנען שבראשו עומד סיסרא. נכון, זה דרכו של העם היהודי, רצון אדיר להתערב, ומוכן למסור נפשו להילחם למען המשך קיומו. ויש לו ברית לעם ישראל, זה עם הקדוש ברוך הוא. לא עם ארצות הברית, בריטניה, גרמניה, רוסיה, עם הקדוש ברוך הוא. לא שיש לזלזל בבריתות כאלה, אבל האמונה צריכה להיות חוסן גדול מאוד. והרי ברק בן אבי נועם לא רצה לצאת רק עם דבורה, ודבורה אומרת שמע, זה היום העת ללחם למען הישרדותו של עם ישראל ובארץ ישראל. זאת אומרת יש לה אמונה עצומה. והנה רבותיי, למרות שמדובר בחודש סיוון, שזה לא חודש של גשמים, פתאום הופיעו עננים בשמיים, והיה שבר ענן אדיר ליד מרגלות הר תבור, וגשמים אדירים נפלו על הצבא של כנען, והוא התבוסס מרוב גשמים אדירים, הוא התבוסס. ואז צבא קטן מאולתר של עם ישראל עם אבנים וחיצים יכל לקרום לו למפלה, וגרם לו למפלה עד שסיסרא ברח משדה הקרב, כי הוא ראה שהוא מתבוסס עם הצבא הכבד שלו, ובא צבא של טרור, טרוריסטים, עם ישראל כאלה, ומזנבים בו, והוא ברח. הוא מגיע ליעל אשת חבר הכמי שהיא ידידה של העם היהודי, היא מקבלת אותו, כמובן מכניסה אותו כדי לשמור עליו במרכאות, הוא יש לו יחסים איתם עם המשפחה הזאת, ולכן הוא רגיש ששם יכול להיות בעיר מקלט, באיזשהו בית של מקלט. היא מכבדת אותו בשתייה, באכילה, מביאה לו חלב, חלב גם כן יש בו מצב של שחרות, הוא הרעייף, וגם, סליחה על הביטוי, ידעה לגרות אותו, והוא קרא נפל לפניה, נרדם, היא לקחה יתד, פגעה בו במוח והרגה אותו. בין רגליה קרא נפל. גיבורה יהודיה אשר מתחסיס מאוד מאוד מתחתם, אשר אולי במצבים רגילים לא של חירום, זה היה בזוי, אבל מצב של הישרדות לאומית, אין לך דבר יותר מחוקה מזה, בגבורה לאומית. היא קורקת את ראשו, מוציאה את הראש, לוקחת אותו אל הצבא היהודי הקטן. הצבא היהודי הקטן מראה לצבא כנען את ראשו של סיסרא. הם מבינים שהכל אבוד ונמלטים, וכך עם ישראל מסתרד וסילק את הסכנה. ותשור דבורה שירה, כשעם ישראל ניצל הן ביציאה ממצרים, כשעדיין הוא לא היה עם מוגדר, עוד אין לו ארץ, עוד לא קיבל תורה, אלא הוא ממש בחיתולים, אגה של משה. בתשור דבורה, גם שעם ישראל כבר הוא היה עם, ויש לו תורה, ויש לו ארץ, אבל נמצא במשבר מנהיגותי עצום, והצליח, הוזאת לאותה מנהיגה אדירה שקראו לה דבורה, לסלק את התקנה ולסרד, חייבת בהצלה כזו לבוא שירה לאומית, ותשור דבורה. כלומר, כל דור ודור. צריך לדעת להיאבק למען הקיום של עם היהודי, בלא מורא, בלא פחד, עם חזון, עם אמונה. ואז יש גם שירה, כי אם יש אמונה, יש גם שירה. בכל דור ודור יש לו את השירה שלו. אבל מה? עלינו לדעת דבר אחד. אין מדובר רבותיי בפסטיבל. השירה היא באה מתוך תובנה שאנחנו עם יהודי ויש לנו ייעוד. כבר בשירה של משה רבינו אז ישיר, כבר אומר במפורש שתביאמו ותתאמו בהר נחלתך. כלומר, משה רבינו אומר לעם, אל תחשבו שאנחנו שרים את שירת ההצלה בלבד. אנחנו שרים את שירת העתיד. אתם עתידים להגיע לארץ, לקבל את הארץ, לקבל את ירושלים עיר הקודש. יהיה לכם שם מקדש, תביאמו ותתאמו. היום נטיעות. יום שבת זה ט"ו בשבט. ביום נטיעות, עוד מעט נתייחס לזה. ותתאמו. בהר נחלתך, זה ירושלים עיר הקודש. כבר לפני 3,500 שנה, אנחנו מדברים שעם ישראל, בארץ ישראל, זה נטיעה עם שורשים. אי אפשר לעקור אותו, אי אפשר לעקור את הזכויות שלו. עוד לפני שבכלל היו בני אדם שיכלו לטעון על זכותם על ארץ כנען. הם עם ישראל מועדים לארץ הקודש. זה עם קודש, בארץ קודש, על פי תורת קודש. זו התפיסה, זו השירה הלאומית הזו. אבל, שימו לב רבותיי, אי אפשר לדבר על עם נבחר בגלל שיש דם זורם בעורקנו. לא, איננו שונים משום בן אדם. זה אותו דם שיש לנו, יש לגויים, יש לכולם. לא בגלל הבדל ביולוגי או גזעני כלשהו, לא. רק בגלל הבדל חשוב אחד. האם אתה מוכן לחיות חיים ערכיים או לא? חיים ערכיים זה פירושו של דבר, אני מוכן לוותר משלי למען זולתי. אני מוצא אבדה, אני מרים אותה, מתעניין של מי ומחזיר אותה, מטפל בה, למרות שאני לא חייב. אבל כזה הוא העם היהודי, הוא עם שיסודו בערכים, חינוך ערכים. גם כבשעה שבא מישהו ומתגרה בך, אכן עברת את הסכנה של ההתגרות שלו, לא תיקון ולא תיטור. אל תהיה נאיבי, קצת להחזיר תחזיר, אבל אם באמת חל סכנה של ההתגרות ולא הראה שום דבר, ואתה רואה אותו ואתה אומר, אני עוד אגמור לך, אני עוד אעשה לך, זה אגו, זה אגו מנופח, זה לא אדם של ערכים. אבל הוא אומר לו, שמע, ידידי יקר, למה הלכת אותי לפני כולם? זה יפה, הרי אנחנו כולנו אחים, כולנו בני עם אחד, אנחנו, זה לא יפה. האמינו לי שהמילים האלה עוד מתיות יותר מאשר הנקמה. הנקמה מולידה נקמה עד אין סוף. העם היהודי הוא עם של ערכים, הוא לא יוותר, אני רואה שכבר נמצאים כאן. ובכן רבותיי, אני חייב כאן לסיים ולומר, ט"ו בשבט בא והופך את הנטיעות האמיתיות, והיה כי תבואו לארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אנחנו מצווים לנטוע בארץ עצי מאכל ועצי סרק, אבל אנחנו צריכים לזכור המים, האדמה והעץ, שהם הם היסוד לארץ פורחת, לארץ נפלאה, הם מסמלים את האדם. האדמה, כי עפר אתה ולעפר תשוב. המים זה מהדעת, מהחכמה. והעץ כאדם עץ השדה. צדיק כתמר יפרח כערב בלבנון יפיה. צריך לגרום לכך שהחיים שלנו יהיו חיים של נטיעה רוחנית ערכית. נכוון את עצמנו לא רק להשתרש בארץ בזכות הכוח או בזכות הזכות המשפטית, אלא בזכות הערכים שלנו. כשעם ישראל יהיה נבחר באורחותיו, האמינו לי, יתקשו אומות העולם לתווכח על זכותנו בארץ. שבת שלום וברכה.